אנחנו עסקנו בפעם הקודמת בפרק חו"ב. אמרנו שהפרק הזה הוא פרק מאוד חשוב. פרק האמונה. והרב לימד אותנו שהמושג של אמונה זה לא רק מושג של בן אדם למקום, אלא זה הבסיס של כל קיומו של העולם. המצב הבריא של העולם זה שיש אמון בין אנשים, בין הבריות, וכמובן בין הבורא ובריותיו. זה המצב הבריא. המצב כשאין אמון ויש חשדנות, אחד לא סומך על השני, אז זה הורס את העולם. אחד מהמקומות שמתבטא שם האמון שהוא מאוד מאוד דרוש והכרחי, זה בבניין המשפחה. משפחה של זוג, הקיום שלה בצורה מושלמת, מתוקנת, זה כשיש אמון בבני הזוג. וכל אחד בוטח בשני שהוא נאמן לו, נאמנים זה לזה, שיש להם יעד משותף, מטרה משותפת, וכל אחד בא ותורם את התרומה המיוחדת שלו אל המטרה המשותפת, ואז המשפחה, משפחה בריאה, והתוצאות שלה כמובן תוצאות מתוקנות ומושלמות. וכמו במשפחה, זה בעצם המציאות הזאת קיימת בין הורים לבנים, בין אחים, בין פועלים שעובדים ביחד, בין פועלים למעבידים שלהם, למנהלים שלהם, בין שכנים, כשיש יחסי אמון, אז הכל עובד, הכל ביחד, אבל לא, העולם קרוע. ההפך מאמונה, זה עניינה של עבודה זרה, שהיא בעצם מפצלת את העולם, כאילו יש יותר ממקור אחד לעולם. האמונה הבריאה היא אמונה שהעולם הוא אחד. וההכרה שהעולם הוא אחד מביאה כמובן להכרה שיש מקור אחד לעולם. וממילא אם העולם אחד, אז הוא לא קשור זה בזה. יש איזו מציאות אורגנית שמחברת את כל החלקים של העולם זה לזה. צריכים לפתח את ההסתכלות הזאת, זה ההסתכלות בריאה. לא להיות חשדן. לא, תמיד, לתת אמון. אפילו אם אדם קצת טועה ונתן אמון במי שלא היה צריך לתת אמון, מוטב לטעות בזה, מאשר לחשוד במי שלא צריך לחשוד בו. זו עמידה, עמידה הזאת זה בעצם התפקיד של המנהיג, התפקיד של המלך, מידת המלכות. שהתפקיד של המלך הוא לסדר את הממלכה באופן כזה שכל אחד יקבל את מה שמגיע לו, כל אחד יעשה את מה שהוא צריך לעשות, ושיהיה עבודה הרמוניה, תהיה הרמוניה בין כל חלקי האומה. זה במובן מסוים התפקיד של עקרת הבית. היא צריכה לנהל את סדר החיים של הבית, להוציא את המציאות הכללית, לעשות אותה בפועל. וזה מה שמסיים כאן הרב, אשת חיל עטרת בעלה. הוא אמר לנו מקודם, האמונה הפנימית, היודעת את כבודה ואת עושרה וגבורתה, המדושנת עונג פנימי, כלומר המציאות הזאת של אמון בין כל המציאות כולה, שהיא גורמת כמובן לבריאות הזאת של העולם ותיקונו של העולם, היא יודעת את כבודה, את עושרה וגבורתה, המדושנת בעונג פנימי, לפעמים צריך בכוח לכוון את הדברים, כשיש ניגודים בין חלק אחד לשני, צריך בגבורה. המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במידה ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים לכל המון יצורים לאין תכלית. זאת אומרת, זה המידה הזאת, מידת האמונה שמחברת בין כל חלקי הבריאה, היא כאילו מושלת, מושלת ומסדרת את החלקים שיהיו מאוזנים ומותאמים אחד לשני, על פי סדר וערך של יחוסים נאמנים, דרוכים ברוח שלום ואמת, אמונת עולמים זו תפארת הכל. זו תהיה תפארת הכל. כלומר, שתופיע האמונה בשלימותה, זה בעצם המטרה לעתיד לבוא, שהעולם יהיה בריא, משלם ומאוחד. עטרת תפארת ביד השם, אשת חיל עטרת בעלה. אז צריך לעבוד על העמידה הזאת. זאת מידה שצריך לעבוד עליה, לפתח את ראשית כל אמונה השם יתברך. אמונה זאת אומרת להישען עליו, לסמוך עליו, לפתוח בו. וממילא אדם מרגיש טוב, שמח, יש לו על מי להישען. וזה נכון, אמיתי. מתוך שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא גם מאמין בעולם. שהקדוש ברוך הוא טוב וברא עולם טוב, אז הוא מאמין גם באנשים. הוא מאמין בעצמו. לא רק צריך להאמין באחרים, אדם צריך להאמין, לפתוח בעצמו, בכוחות שלו, לא להיות חששן ומפחד מלפעול ולעשות, וכל הזמן להיות מודאג, אלא להאמין ביכולות שלו, בכוחות שלו. לא, האמונה זה לא להפריז בכוחות, אבל במה שיש לו. וממילא אמונה בבריאות, ואז אדם חי לו חיים הבריאים. זה מה שאנחנו לוקחים מהפרק הזה. נמשיך לפרק הבא. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבע הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות ראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון עולם נתבלבלו, כי אם גם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל סביונם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון, אור וחיים, מתאים ממלאך הנפש השבטית ובונה את עולמו, ולפעמים מאוחר וסותר בעניין ביותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. אז אומר לנו כאן הרב, שכחת השבטים יש בזה גם חיסרון. כי לכל שבט יש את האופי המיוחד שלו, את התכונות המיוחדות שלו. הברכות של יעקב, הברכות של משה מבטאות את הייחודיות שיש לכל שבט ושבט. וזה טוב לשמור על הייחודיות הזאת, זה המצב הטבעי שכל אחד, כל שבט הופיע את הייחודיות שלו, ומיני ומיני התכנס אל האש, 12 שבטים, הם בונים שלמות שלמה של אומה, שכל שבט מופיע בייחודיות שלו. 12, מספר 12, זה מציאות שלמה. כ-12, יש 12 קווים בקוביה. זאת אומרת, יש, זה בנוי מארבע צדדים או משישה. אבל הקווים, ארבע קווים למעלה, ארבע קווים למטה, ארבע קווים הצדדים. יחד, זאת אומרת, קוביה, יש מצא, זה שלימות מסוימת של 12. מדרגות בשלימות, יש 7, שזה שלימות. יש 6 צדדים והמרכז. יש 6, גם כן זה שלימות. 60 רובו ישראל, אז 6 צדדים, 6 צדדים, כן, שטחים. קודם כל מספר יש לו את המיוחדות שלו, ש... 12 שבטים, 12 שבטים, 12 שהם 13, הרבה פעמים אנחנו, כי יש גם מנשה ואפרים, אז ה-13 הוא כאילו הצד המרכז, כמו שיש בשבע, שש ושבע, זה 12 ו-13. יש גם החודשים בשנה, יש 12 ו-13. שנה מעוברת. אז כל שבט צריך להופיע את המיוחדות שלו. והערבוב הוא לא כל כך טוב לכתחילה. אבל אומר הרב, יש בזה גם חשיבות. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, אילו הזיכרון הזה היה נשאר בגלות, כל שבט היה במקום אחר, היה מתפתח בפני עצמו, מנותק משאר השבטים, היה הדבר הזה יכול לגרום, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. והרס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים, כלומר, הם מרגישים זרות כלפי השבטים האחרים, והאומה הייתה נחלקת. ולכן יש בזה צד מעלה של שכחת השבטים, שזה הכנה לאחדות האומה. אמנם, מוסיף הרב, על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. זה הרי אומר שלכל שבט צריך להיות האופן המיוחד שהוא מתפלל, הנוסח המיוחד שהוא מתפלל. הנוסחאות השונים, יש להם כל נוסח, יש לזה את הערך המיוחד שלו. לא צריכים לבלבל את הנוסחאות. זה לא רק העניין של התפילות, כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביונם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו מוסיף תיקון, אור וחיים, מתאים ממלאך הנפש השבטית ובונה את עולמו. יש בזה איזה בניין שלם, שכשמופיע האופי בצורה הטבעית שלו, לא מושפע מאחרים, אלא כמו שהוא, אז האופי מתגלה בכל הבליטה שלו, בכל המיוחדות שלו. ואם הוא מושפע ממקומות אחרים, ואם לפעמים מאחר וסותר בעניין, והוא לפעמים מאחר וסותר בעניין, ביותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרי. אומר הרב, כלומר, הבלבול הזה מסבב צרה ויגון הרי. אבל בפנימיות החיים, חיה היא הנשמה הכללית, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. כלומר, כל צד יש מעלה. יש לה בלבול, לפירוד, זאת אומרת, לאיחוד של כל שבט ושבט, יש מעלה גדולה. אבל מצד שני, לפעמים זה עושה שלא תהיה אחדות בין כל חלקיה, בין כל השבטים. ותוך בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. ואם הנועם והסידור נתמעט ומרירות ויסורים רוחניים וגשמים מתחברים עם כל מעשינו, בכל זה, אף על פי שמצר וממר לי, דודי לי ובן שדי על מי. כלומר, יש כאן איזה קושי מהערבוב הזה, אבל זה צרה, כאילו, אבל בכל זאת זה גורם שהופעת הכלליות מופיעה באופן יותר חזק. ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבוב וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה. ישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו יפוז שוב אליו באחדות הרמונית, ועוד תעבור נעצון על ידי מונה. כלומר, זה תהליך, הרב כאילו סוקר את המהלך של הדורות, מה קורה איתנו. שכחה, יש לה חיסרון, שכחת השבטים של כל אחד לאן הוא מיוחס, יש בזה חיסרון, אבל יש בזה צד מעלה. שכל האומה מתחברת ביחד, ומופיעה הנשמה הכללית, שבעצם בסופו של דבר מופיעה ב-12 גוונים, אבל זה נשמה אחת, שמופיעה בגוונים גוונים שונים. כמו שאמרתי, שגוף אחד, מאיזה צד אתה מסתכל עליו, זה אותו בן אדם, אתה מסתכל מאחוריו, רואה מראה אחר. מסתכל מפניו, רואה משהו אחר. מהצדדים, משהו אחר. מלמעלה, מלמטה. כלומר, אותה מציאות תלוי מאיזה זווית מסתכלים, או איזה לווית מופיעה, כן? אז עם ישראל הוא עם שלם, שבנוי מ-12 שבטים, אבל זה עם אחד, עם אחד שבנוי מ-12 שבטים. ולכן המציאות הזאת של שכרת השבטים, יש בה איזה משהו מתוקן שמופיע את השורש של כולם ביחד, ועוד אחר כך מתוך כך יופיעו הגוונים, אבל גוונים של דבר אחד, גוונים של שלימות אחת. ומזבח השם הארוס ייבנה עוד הפעם על ידי 12 אבנים, כ-12 שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. על ידי אליהו מלאך הברית. אליהו, כן, שהוא בנה את המזבח השם הארוס, אשר מאז נקרא על ידי קינתו, השם הוא אלוקים, הוא האלוקים, הולך הוא ועובר, כלומר, בקריאה שהוא קרא, וכנעו לשם, שם הוא אלוקים, הולך הוא ועובד עבודת השלום, להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. על ידי אור רזי תורה העליונים, ההולך ושוטף בכנסת ישראל, ומתפלש בכל מעבדיה, הסקנותה, ספריותיה, תקוותיה, עבודותיה, המתראים בצורות שונות מקודש ומחול, מבניין וגם מהרוס. אבל כולם כאחד עסוקים בבניין הפנימי החיצוני. אתם שומעים, תמיד הרב מכניס עוד אור הזה התורה שהולך ושוטף ומופיע בכל ההופעות הרוחניות שמופיעים בישראל, בקודש וגם בחול, מבניין וגם מהרוס. שלפעמים אנחנו חושבים, מסתכלים, רואים בניין ורואים כאלה שעושים. אבל ההירוס הוא חלק מהתהליך. לפעמים צריך להרוס כדי לבנות. אמנם כולם כאחד עסוקים בבניין הפנימי והחיצוני, הפרטי והכללי. למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים והעובדים עצמם. כלומר, כולם בעצם עוסקים בדבר אחד. כולם בונים את האומה. לא כולם מודעים לזה. יש כאלה שחושבים שלהפך, שאלה אנשים לא בונים, הם עושים, או לא מתכוונים לבנות. יש כאלה שלא מתכוונים, אבל זה מה שהם עושים. זה מה שקורה. להסתכל במבט אמוני גדול, שכל מה שפועלת האומה, היא בעצם פועלת למען המגמה האלוקית של עניינה של האומה. ולפעמים אנשים עושים דברים בגלל סיבות אישיות. הם רוצים להיות עשירים. אז יש להם אמביציה להיות קבלנים, לבנות, ליצור. והם כאילו מתכוונים להרוויח. לא מתכוונים לבנות את ארץ ישראל. לא מתכוונים לעזור לבריות. הם מתכוונים להרוויח. אבל מה הם עושים בפועל? הם בונים את הארץ. יש אנשים שרוצים להרוויח ועושים כל מיני תיווכים בין אנשים, שידוכים, הם מתכוונים להרוויח, אבל בסוף יוצאים זוגות ונבנים, כן. אז לא תמיד הכוונות של האנשים, זה בעצם מה שבעצם התוצאה הכללית. התוצאה הכללית היא משהו שהם לא התכוונו אליה, אבל בסופו של דבר זה נוצר. אז אומר לנו הרב, לפעמים כל הפועלים והעובדים עצמם, שזה גבוה מחוג הכרתם של הפועלים והעובדים עצמם, וגבוה הרבה יותר מכל מטרותיהם המצומצמות. הם, יש להם שאיפות, ויכול להיות אנשים שואפים, נגיד, יש להם אידיאלים, אז הם שואפים שאיפות לאומיות, אין להם שאיפות אמוניות, אבל בעצם זה מה שיוצא. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, חוזר לקדושת ארץ ישראל, חוזר אחד אל אחד, אז הוא חוזר לעצמו, אז הוא בסוף חוזר לאמונה. הם לא התכוונו שיחזור לאמונה. הם מתכוונים שהוא לבנות עם לא משובד לאחרים, עם שגר בארץ ישראל, עם שבונה לו חיים שלו, לאו דווקא חיי אמונה. אבל זה מה שיוצא. רק בעצת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה באחרית הימים תתבנו בבינה. כלומר, רב מלמד אותנו להסתכל על המציאות במבט של אמונה. עין בעין. לכוון את העין שלנו כנגד העין האלוקית. איך הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים בעולם? מה, איך מתממשת המגמה האלוקית שיש בעולם? לימד אותנו כאן הרב דבר מאוד חשוב. יש לפעמים, לא לפעמים, זה סדר העולם, שיש לאנשים, כל אחד יש לו את האופי שלו. ויש גם קבוצות שמופיינות באופן מסוים. שבטים, 12 שבטים, יש לכל אחד את האופי שלו, את המיוחדות שלו. אז, אבל צריך שאף על פי שהם שונים זה מזה, אז יכול להיות לצל אנשים מצומצמים, תפיסה, אם אנחנו נהיה מחוברים ביחד, זה מטשטש את הייחודיות שלנו. האם יכול להיות היחד והייחוד, שכל אחד יישאר מיוחד ובכל זאת יחד. אבל זה כל עניינו של העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריות, כל אחד בפני עצמו, וכל אחד הוא כאילו מיוחד. אבל בעצם הוא ברא את כולם ככלל, ברא את כולם ככלל, ככלל שלכל אחד יש לו את האופי המיוחד שלו. אנשים שואלים, משמה צריכים אחדות? זה כמו שמי שיתרגל שרגל אחת שלו היא חלשה, פצועה, הוא לא יכול לדרוך עליה, הוא הולך על שנות. ובא הרופא ואומר, גיליתי את הבעיה, אני יכול לפתור אותה. הוא אומר, בשביל מה אני צריך? יש לי קביים, הכל בסדר, מה אני צריך? אנשים מתרגלים למציאות לא נכונה, למציאות מעוותת, וחושבים שזה בסדר. יכול להיות יותר טוב, אבל זה המציאות של עצמה שלמה. וכך אנשים גם חושבים שבעצם היחד זה מין עליית מדרגה. היחד זה הטבעי. היחד זה הנורמלי. הפירוד זה הלא טבעי, זה החולי, זה המוזריות. אדם הוא מדיני, אומר הרמב״ם. אדם הוא איש חברה, אדם הוא הוא לא עומד בפני עצמו. כל אחד הוא חלק ממערכת, בעיקר עם ישראל. שעם ישראל הוא בכלל, יש לו ייחודיות מיוחדת במינה. אתה אחד ושמך אחד ומי קמך ישראל הוא אחד מארץ. עם ישראל הוא עם אחד. כל אחד הוא חלק מעם אחד, וכל אחד הוא מיוחד. לא רוצים לבטל את המיוחדות שלו. אנחנו לא מדברים עכשיו רק על המיוחדות של אופי, שאחד הוא, יש לו אופי כזה ואחד הוא אופי כאשר זה. גם כתוצאה מהמיוחדות הזאת של האופי גם, זה מתבטא גם בהשקפות עולם. יש אנשים שיש להם השקפת עולם שנובעת מהאופי המיוחד שלהם או מהנשמה המיוחדת שלהם כזאת, ויש כאלה אחרת. כל אחד שחושב שהדרך שלו היא הדרך אמיתית, ואין אחרת. אבל הם מבינים שבעצם זה הסדר. זה הסדר שיש חילוקי דעות. זה הסדר הנורמלי, זה לא הסדר הבלתי נורמלי. אבל זה הסדר שחילוקי דעות בתוך אחדות. בתוך האחדות הזאת, זה אומר ככה וזה אומר ככה. בסופו של דבר, אי אפשר שלא תהיה פסק הלכה. אז בשביל זה אנחנו צריכים תמיד את הסנהדרין, שהיא תיתן לנו את הסדר ההתנהגותי בסופו של דבר. אף על פי כן, אף על פי שלדעה שלא נפסקת הלכה כמותה, יש מקום בעולם, מבחינת הרעיון. אבל מבחינת הסדר, מוכרחים להיות חוקים. אתם יודעים, כל חוק כללי, יש פרטים שלגביהם זה לא צודק החוק הזה. כלומר, אין כלל בלי יוצא מן הכלל. אבל אין ברירה. אין ברירה. מוכרחים לעשות חוקים. אחרת העולם לא יכול להתקיים. מוכרח להיות סדר. כן. ולפעמים יש הרבה פרטים, לא הרבה, זאת אומרת, לא הרבה באופן משמעותי, אבל שזה, יש יוצאים מן הכלל רבים. אבל מוכרח להיות כלל, מוכרח להיות סדר. זה יכול להיות אחרת. אבל מצד שני, נשמר הדבר הזה שבאמת יש אופעים שונים ותכונות שונות, ולא צריכים לטשטש, לא צריך להיות כולם אופי אחד. יש אחד ההסברים לחטא של דור ההפלגה, שהם רצו עם אחד, שפה אחת, דברים אחדים, לא יהיה כל אחד את הייחודיות שלו, אלא ראש אחד לכולם. שפה אחת, כיוון אחד, כולם צריכים לחשוב אותו דבר. זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב, נדמה לי שאור החיים אומר את זה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב. הוא רוצה, הוא פירפריד אותם, שלא יהיו כולם אותו דבר. כל אחד, אחרת מספיק אחד בעולם, למה צריכים הרבה אנשים, יהיו כולם אותו דבר. אז אין צורך בהרבה. אבל כל אחד הוא שונה מהשני, ועל ידי השוני שלו, הוא מוסיף עוד גוון בעולם. כך העולם מתרחב ונהיה עשיר. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז זהו, פה הפרק הזה מלמד אותנו. יש צורך בחלוקה לשבטים. אבל לזכור תמיד שכל השבטים כולם הם חלק מאומה אחת. נמשיך הלאה.
במצב, בגאולה השלמה, אנחנו כן נחזור ליחוסים של השבטים?
לכאורה, כן. מחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין, האם עשרת השבטים יחזרו או לא יחזרו. אנחנו יודעים. אבל הרעיון הזה של שבטים יכול להיות קיים גם באופן אחר, שיש גוונים מתפתחים, נגיד, חסידויות שונות. בסדר, אתה, יש לך אופי כזה, אתה אדם אוהב לרקוד ברחובות, ואתה אדם שמח, ואתה, זה התכונות האופי שלך, יפה מאוד, אל תבטל את השני, אחר הוא יותר אוהב לעבוד את הריכוז, בכבידות, נדמה לי, מספרים על רבי ויצחק מברדיצ'ה, שהוא מה פעם התארח אצל אחד הצדיקים, שהיה לו הנהגה אחרת לגמרי, כובד ראש, רצינות. אז המארח, הצדיק המארח, אמר לרבי ויצחק, אם אתה רוצה להתארח אצלי, אז אל תשבש לי את הסדרים. כמו שאני נוהג, ככה ברוכות, ככה סדר. טוב, אז ברוכה בשבת, אז הצדיק עושה קידוש בריכוז מלא, ככה בנחת, בשקט, לא בצעקות, בהתלהבות. ורבי יצחק הוא כולו אש בוערת, מופק, רוצה יותר להוציא את ה... את כל ההש הלאוהב, את החירור חוצה, אבל הוא התחייב. אז ככה עבר ארוחת לשבת, שבת בבוקר, אוכלים הביאו את הצ'ונט לשולחן, אז הרב שואל את המערך, ריצק, אתה אוהב צ'ונט? כאן הוא כבר לא יכול היה לתפק. אוהב צ'ונט? את הקדוש ברוך הוא אני אוהב. התחיל לבגוד, דלון, על הכיסא, על השולחן, הוא... מה זה? לאהוב צ'ונט. זה רופאים שונים. זה עובד את השם כך, זה עובד את השם כך. יש הרבה דרכים. יש באמצע גם, בין קיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, יש הרבה גוונים באמצע. אבל לזכור, לא לבטל, לא אחד מבטל את השני. יש רופאים שונים, יש גם, זה גם קצת נגרם מהפיזור שלנו בגלות, שכל עדה עם האופי שלה שהתפתח, עם המנטליות שלה, יש מקום לרופאים שונים. לא צריכים להיות כל אחד, כולם שווים. אבל לדעת, אנחנו כולנו חלק מאחד, חלק מדבר אחד. הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלימה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה. אשר החלה במצרים, היא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, ההולכות מכל המסיבות, עד מלוא צמיחת קרן הישועה במלואה וטובה. מה אומר לנו כאן הרב, ואנחנו צריכים להתבונן? אומר הרב, צריך להסתכל על כל התהליך הארוך הגדול הזה במבט אחד. קודם נדבר מה אומר הרב, אחר כך נדבר מה זה אומר לנו. הגאולה נמשכת היא והולכת. כלומר, הגאולה התחילה ביציאת מצרים, אבל היא לא נגמרה. היא נמשכת והולכת, ונמשכת ונמשכת עד הגאולה העתידה. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלימה, פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה. תשימו לב, איך אדם נותן מכה? קודם הוא מרים את הזרוע, ואחר כך נותן את המכה החזקה. צריך להיות הזרוע הנטויה, ואחר כך היד החזקה. אבל הלשון, ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה זאת אומרת, אחרי המכה מרימים את היד. קודם מרים את היד, ואחר כך נותנים את המכה. כן, המכה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן במצרים, זה זרוע נטויה לכל הדורות. זה הזרוע נטויה עוד, 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 להמשיך. להמשיך את המהלך. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. כל הזמן התהליך, תהליך הגאולה הולך ונמשך. משה הוא הגואל הראשון, ואליהו המכריז את הגאולה העתידה. גואלים הם לגאולה אחת. כלומר, זה דבר המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, ההולכות מכל המסיבות, עד מלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. מה אכפת לנו להגיד ככה? מה זה עזר לנו? מה התקדמנו שאמרנו שהכל גאולה אחת? מה כאן הרב... מה יש באמירה הזאת? נגיד שזה שתי גאולות. גאולה שלישית. כן. שזה לא מהלך אחד. מה, למה היא נפקמין? כן. תגידו.
אם רוצים ללמוד
איך
להתכונן,
מה? אם
רוצים
ללמוד
איך להתכונן לגאולת
עתידה,
צריך לראות מה
שהיה במצרים,
צריך ללמוד.
זה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד מה שהרב אומר. מה?
יש קשר בין כל התהליכים.
מה?
יש קשר בין כל התהליכים של ההיסטוריה.
נו, טוב. אז זה אומר, כן. ואין מה נפקא מינה, אם יש קשר או אין קשר.
הרב עכשיו בפרק הזה, אני לימד על האחדות, על זה שהאחדות
יש לה הרבה, ואיך אותה, אז
אפילו הגבולות
הן מאוחדות. לאט לאט, אתה מצטבר כאן איזו הסברה מיפה. כל אחד מוסיף איזה נקודה. ראשי כל, אז הקושיה מעיקר לפי דעת הרב לקה. כמו שאני אמרתי, בשמה צריכים אחדות. מי שמסתכל על העולם במבט אחדותי, לא מבין מה השאלה. הרב מסתכל במבט עליון, אלוקי. מה הקדוש ברוך הוא? יש כאן איזה עולם, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ויש לעולם איזה מגמה, והמגמה הזאת היא מתחילה, מתחילת העולם הנמשכת כל הדורות. אני חושב שכשאתה מסתכל במבט כללי, כל פרט נהיה חלק ממשהו עצום. אם אתה מסתכל במבט פרטי, אתה לא מבין, לא רואה את הגודל כמו שאתה מסתכל במבט ארוך טווח. שאתה חלק מכלל גדול, הווה זנב לאריות. אדם הוא חלק ממהלך גדול, אז הוא מרגיש גדלות, הוא שייך לגודל הזה. כן? הוא לומד בישיבה שיש בה מיוחדת, בישיבה גדולה. אז אתה לומד פה? יכול להיות שהוא לא אומר. הוא חלק ממהלך, חלק מהופעה כללית. אז לראות את הכלליות, אז זה מגדיל את כל הפרטים, כל צעד, כל חלק מקבל משמעות אחרת לגמרי, מה שכשאתה מסתכל על כל דבר לפני עצמו, על כאן ועכשיו. עכשיו הולכת להיות גאולה. לא, זו גאולה ארוכה מאוד, גאולה עצומה. תהליך ארוך שמתקדם ומתקדם 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 לקראת הגאולה השלמה. כל חלק ממנו הוא מקבל משמעות עצומה. כלומר, כמו שאדם לומד תורה, אז יכול להסתכל על מה אתה לומד עכשיו. אני עכשיו לומד פרט מסוים. לא, אתה לומד את דבר השם. דבר השם הוא כללי, הוא כולל את הכל. כל דבר השם המופיע. ואתה נוגע בדבר השם בנקודה מסוימת, אבל שהנקודה היא שייכת לכל הדבר. אתה נפגש עם דבר השם בעולם. דבר השם מופיע בדיבור זה, בהלכה זאת, בלימוד זה, בהעמקה זאת. זה דבר השם. זה משהו כללי מאוד, משהו עצום, שכולל המון המון המון. אני נפגש איתו ברעיון הזה, או בהלכה הזאת. אבל ההלכה הזאת היא חלק מכל ההלכות, חלק מכל התורה כולה. פוגש את אחד מעם ישראל, אני נפגש עם עם ישראל. אני נפגש עם ההופעה האלוקית. אני זוכר שאנחנו אמרנו שכשהרב ציודה מדבר עם תלמיד ומחזק אותו, הוא מטפל בנוער הישראלי. אף על פי שרק למולו יושב תלמיד, אבל הוא רואה את הדברים באופן גדול. כל אחד הוא חלק מכל ההופעה. אז יכול, זאת אומרת, נפקא מינה, שאתה יכול לעשות פעולה כזאת עם כוונה גדולה מאוד, ואז אתה באמת משפיע על כל הנוער הישראלי. אתה מדבר איתו, ובעצם משפיע על כולם. ואם אתה מסתכל בצורה מצומצמת, אז ההשפעה היא מצומצמת. אתה הולך בגדלות, כל מעשה קטן שאתה עושה, אם אתה עושה אותו מתוך מבט גדול, שהוא חלק מדבר, אז אתה עשית אותו בגדלות. ובאמת הוא פועל, הוא פועל בגדלות. אבל אם אתה מצומצם, מסתכל רק על כל דבר בפני עצמו, מנותק מההסתכלות הכללית, אז זה מעשה קטן. אתה יכול לעשות מעשה קטן שהוא גדול, אתה יכול לעשות מעשה גדול שהוא קטן. אז תלוי בהסתכלות. והרם מצייר לנו את התמונה. יש מהלך של גאולה, שבעצם התחיל בבריאת העולם. התבלט באופן, מופיע בפועל, גאולת מצרים. ונמשך אחר כך, ועד העתיד הגדול. משה ואליהו משלימים כאילו זה את זה. הרב רוצה, הרעיון הזה של משה ואליהו הוא רעיון, רעיון מאוד עמוק. משה הוא כאילו מביא, אנחנו מקבלים את התורה ממקור העליון. אליהו הוא בעצם עניינו לגלות את הטבע הפנימי של, של האלוקי שבישראל. וזה יבוא בפרק הבא. שיש, הם משלימים זה את זה, זה לא משה ואליהו, כל אחד עושה אותו דבר. משה מביא, עם ישראל מקבל את התורה בהר סיני, ואליהו הוא מופיע את הטבע הישראלי הפנימי שהוא מזוהה בעצם עם בר השם שבא מגבוה, אבל בעצם זה גם נמצא בפנים, בתוך תוכו של האדם. החלק האלוקי שבישראל, שיש בכל אדם, זה בעצם אורה של תורה. זה ניצוץ אלוקי. וזה עניינו של אליהו. ויחד הם משלימים זה. זה עניינה של הגאולה העתידה, שהופיע עבודת השם גם כמצווים וגם כעושים מתוך רצוננו הפנימי, ולא רק מצווים. כי יש זהות בין מה שאנחנו רוצים ובין מה שאנחנו מצווים. וזה המצב האידיאלי, המצב השלם.